השיעור שלנו היום יהיה בעזרת השם רפואת כל חולי עמו ישראל ולפקידת עקרות של עם ישראל ולזכות עם ישראל כולו לגאולתנו ובדות נפשנו. אנחנו מתחילים בפרשת ויתחנן, פרשת נחמו הראשון בשבע נבואות הנחמה. אני בעזרת השם רוצה יחד איתכם לקרוא פסוק מן הפרשה וללמוד ממנו דברים הרבה, איך אנחנו אמורים להתייחס אל התורה והמצוות. כי למעשה עיקר התפיסה של רוב בני האדם בעולם היא לא נכונה. אני חושב שגם אצלנו צריך שיפור. אומרת הפרשה, פרשת ויתחנן, פרק ד' פסוק י' ד', אומר משה רבנו לעם ישראל, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה פסוק הבא, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. פסוק אחרי זה, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה. טוב, אנחנו מסתכלים על זה, ראשי במקום מדייק ואומר, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם תורה שבעל פה. טוב, תורה שבכתב הייתה בכתב, משה רבנו מוסר לעם ישראל את התורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כבר דיברנו רבות על העניין של התורה שבעל פה. למעשה התורה שבלי התורה שבעל פה לא היינו מבינים את התורה שבכתב בכלל. היינו הופכים להיות כמו הכופרים, כמו השומרונים, כמו הקוטים, כל מיני כתות מוזרות שהאמינו בתורה שבכתב ועושים מעשה שטות. למשל, אתה ביקרת בשומרון אצל השומרונים, ראית קריאת שמע מוזרה מאוד, כן, יש עדיין מוקלט, ואני גם כן לא מזמן הייתי שם וצילמתי, יש לי תמונה של המזוזה, מזוזה בכתב עברי קדום, איפה? על המשקוף, על האבן, כן, כי כתוב וכתבתם אותם, וכתבתם אותם לראות אתכם ותבוא ביניכם ולמדתם אותם וכו', כן, והיו על מזוזות בתך אבי שעריך. אז הם כותבים את זה על המזוזה, על המשקוף, למעלה, באבן, בכתב עברי קדום. כך כתוב. ולעקור, כן, לעקור את כוונתו של הקדוש ברוך
הוא. אני ראיתי תמונות של סוכה שלהם.
בסדר, כן, טוב. אז אם ככה, איך אנחנו מתייחסים בדברים הללו אל המצוות? למעשה אני רוצה לומר וללמוד יחד איתכם, כשאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אנחנו בדרך כלל יש הבנה, מה שאומרים היום בציבור, יתנו יקבלו. זאת אומרת, אם נקיים את המצוות נקבל שכר בעולם הזה, בעולם הבא. אם חס ושלום לא נקיים, אז לא יקבלו, זה עוד ניחא, אבל יש עונש, זה יותר גרוע. זאת אומרת, התפיסה הזו היא תפיסה מאוד מאוד בסיסית, מאוד נמוכה. היא אמיתית, נכון, אבל היא נמוכה. אבל הרבה פעמים בחיים אנחנו פוגשים מציאויות שונות שאנחנו כבני אדם לא פועלים רק אם זה כדאי לנו. יש דברים שאנחנו עושים גם אם זה לא כדאי, כי אין ברירה, כן? אבל ברוב הפעמים אדם עושה חשבון של כדאי לי או לא כדאי לי. גם במצוות אנחנו רואים שיש אנשים או הרגלים של חשבונות כאלה. אותו דבר, אתה בא ואומר איזה מצווה, וזה באמת אחת הסיבות שאמרו רבותינו למה לא נכתבו שכר המצוות בתורה, שבן אדם לא יעשה חשבונות, אני אעשה את זה כי זה שווה יותר, זה שווה פחות, כן, ואז אוי ואבוי לנו, יהיו מצוות שיהיו יתומות, כן, ללא מעשה, חוץ משתי מצוות, קבל את אביך ואת אמך ושילוח הקן. אבל אנחנו, אם אנחנו מתנהגים בצורה הזו, כדאי לו, לא כדאי לי, איפה אני מקבל ואיפה אני מרוויח, זה הסתכלות של ילדים, זה הסתכלות של ילדים קטנים, שכל מה שהם עושים זה רק כדי לא להפסיד. אנחנו יכולים לראות הרבה היום, ברוך השם פחות, אבל עדיין יש אנשים שמסכנים את עצמם, את הנוסעים איתם ברכב וגם את הרכבים מסביבם. הם נוסעים ללא חגורת בטיחות. זהו. עכשיו, הם מסכנים לא רק את עצמם, אלא את הציבור כולו. אבל אם הרחוק הוא רואה פתאום אור כחול מהבהב, אז לא טוב, נשים חגורה כי יש משטרה. זה לא באמת נכון, ככה לא צריכים לפעול. אבל זה צורה שאנחנו קוראים לה שכר ועונש. והשכר והעונש אין ברירה. הוא החלק הבסיסי לשמור את האדם ללכת בדרך הנכונה. לא לתת לו רק שכר בלבד, אלא יש גם עונש, וממילא אדם מאוזן. אין ברירה, אבל זה ברובד נמוך מאוד. למה? משום שאם אדם היה חי כל הזמן בתחושה הזאת של שכר ועונש, שכר ועונש, שכר ועונש, והיה מחשב כל יום כמה שכר יש לו וכמה עונש יש לו, ממילא הוא היה חי בתחושה קשה ביותר. תחושה של מלפפון חמוץ. כל הזמן הוא היה עצוב, כי בסופו של דבר, בסופו של עניין, אם אדם עושה חשבון אמיתי, אז רבו חובותיו על זכויותיו, אלא אם כן הוא צדיק. כן? אני לא. אז החשבונו של כל אחד יעשה הוא. אבל אדם יכול להיות עצוב. כי התפיסה הזו של האדם באופן הזה לא מובילה אותו למקום חיובי. להפך. אם הוא רק יחשוב על כדאי לי ולא כדאי לי, היא תוביל אותו בסופו של דבר להנאה עכשווית, זה כדאי לי, אבל בחשבון הכולל הוא ירגיש תסכול עמוק. תראה כמה עשיתי, ובכל זאת אני נמצא במינוס. זאת אומרת, ואנחנו צריכים להתבונן שהתורה והמצוות הם אמורים להוביל אותנו לחשיבה אחרת, לא חשיבה אישית, לא חשיבה על המצב שלך בלבד, אלא מה שאמרנו עכשיו בתפילת מנחה בעלינו לשבח. כל מצווה ומצווה שאדם מקיים, הוא למעשה או פועל לתקן עולם במלכות שדי. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לעומק התורה, אם אנחנו מנסים להבין את דברי הרמח"ל, שלמעשה הרבה אנשים לא יודעים, אבל כל דברי רבנו הרמח"ל הם מבוססים על תורתו של רבנו הארי, גם ספר מסילת ישרים, או יש לו ספר שנקרא דעת תבונות, הכל מבוסס על לתקן עולם, לבנות עולם, לקדם את העולם. כלומר אומר הרמח"ל שעל ידי קיום המצוות אנחנו מקדמים את החיים לאופן שבו הוא יגיע לשלמות שלו. ואם חס ושלום אנחנו עושים עבירות, אנחנו משיגים את העולם, אנחנו נסוגים, עושים רוורס. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו על המצוות צריכות להיות לא מצד כדאי לי, לא כדאי לי, שכר ועונש, אלא מצד איך אני מקדם את העולם אל השלמות. אנחנו מדברים כמה ימים אחרי תשעה באב, לא זכינו עוד שנה ועוד שנה. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, כן, נכון, בביאת המשיח, כי בעוונותינו, לא מצד הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את המקדש עכשיו, אלא מה לעשות, ואנחנו מקשים על העגלה, אנחנו דוחפים עצים בעגלה הממהרת לבוא ומאיטים את הקצב. לכן, כאשר אנחנו מבינים שבזכות המעשים שאנחנו עושים, המעשים החיוביים, קיום המצוות והמוסר על פי דרכי התורה, כמו שמבואר בראשי, על פי התורה שבעל פה, על פי מה שלימדו אותנו חכמים, בכל הדורות כולם, מבית דינו של משה רבנו ועד היום, כולם ביחד, אז אם ככה אני מקדם את המציאות, אני מקדם את השמיים ואת הארץ, ואת הים לכל אשר בם, את כל העולם כולו על כל הפרטים ופרטי הפרטים, ברגע שאני קיימתי מצווה. יהודי יכול לקיים מצווה פה, ובאותו רגע לקדם איזה משהו בשלמות העולם בצד השני של כדור הארץ. כי זה כוחם של המצוות. אלה כוחם של מקיימי המצוות. ומעשה אם ככה, אנחנו צריכים להבין טוב טוב. משל למה הדבר דומה? דבר דומה לאדם שעכשיו ייצר מכונה. ייצר מכשיר. שוכלל מאוד. הוא היצרן. ולמעשה, יש לו מניות ביצור הזה. גם אם הוא ימכור אותם, אבל יש לו מניות, הוא יצר את זה. ברגע שאנחנו מקיימים תורה ומצוות כהלכתן, אנחנו יוצרים ממש בפועל מציאות נוספת. אנחנו מקיימים את העולם. זה מה שחז"ל אמרו. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כך אומר הפסוק, שעד שקיבלו ישראל את התורה במעמד הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, היה העולה, השמיים מרתטים, היו רועדים. למה יש להם לראות? שאם יקבלו את ישראל את התורה המותר, אם לא העולם חוזר לתור ובואו, אין צורך בעולם כזה, כי אין לי שיביאו אותו אל התיקון השלם. כי מאז את הדעת היה משבר במציאות העולמית, הייתה ירידה של העולם, נוצרו שברים, התפזרו רסיסים, מישהו צריך לטפל בהם, מישהו צריך לאסוף אותם, מישהו צריך להחזיר אותם למקום. זה בא לידי המצוות. אז למעשה אנחנו רואים שיש פה שני קומות, כן, שני קומות. קומה ראשונה, קומה של ילדים. כדאי לי, לא כדאי לי, אני ארוויח, אני אפסיד. יש קומה מבוגרת יותר, קומה שהיא מובנת למי שמעמיק מעט, למי שמוכן להתחבר באופן מחשבתי, קודם כל, באופן שהוא מפנים את הרעיון שכל מצווה ומצווה שיש באה לתקן עולם במלכות שלהם. לכן יש לנו רמ"ח מצוות עשה. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שבאדם, שהאדם הוא עולם קטן. יש לנו מצווה שמקיימת את כל העולם, כל מצווה ומצווה, לא רק שהיא מקיימת אותך בפן האישי, אלא האדם משול כמו עולם. והרמ"ח הזה הוא בדיוק הפוך מאותיות חומר, אותם אותיות. אם אתה תתחבר למציאות הזו, שאתה בונה ומשכלה את העולם, אז ברמ"ח אותיות הללו אתה מתעסק בהעלאת החומר אל הקודש. אתה מתקן את אותה שבירת כלים שהייתה בעז, אז בעץ הדעת טוב ורע. אז אם ככה, אנחנו רואים שיש לנו שני רבדים. נכון, בדרך כלל לא קל להתנתק מהמחשבה של כדאי לי, לא כדאי לי, שכר ועונש. אבל באמת אם נתבונן, ביום יום אנחנו לא חושבים על זה. ביום יום אדם לא אומר, רגע, עכשיו אני אקום להתפלל שחרית, אני אקח תלית ותפילין, כי יש על זה גן עדן. לא, הוא לא חושב על זה, הוא הולך לקיים מצוות. אבל בחשבונות הפנימיים העמוקים, כשאדם לפעמים ככה יושב עם עצמו, הוא לא עושה את החשבון של קיום העולם, הוא עושה את החשבון הפרטי הקטן שלו. וזה לא ראוי, זה לא נכון, כי זה מצמצם. לכן יש בזה סכנה גדולה שאותה קראנו בפסוקים, ועכשיו אני אתמקד בפסוקים. מה שאמרנו זה בחינת הקדמה. תראו, צריך לדעת שעל ידי קיום התורה והמצוות האדם עושה את עצמו למה שהוא באמת מצווה בשורש האלוקי העליון. שורש נשמתו. נסביר. אומרת התורה בפסוק שלנו, קראנו, בפרק ד' פסוק י' ד', אומר משה רבנו, ואותי ציווה השם, בעתאי ללמד אתכם חוקים ומשפטים, ושימו לב למילה הבאה, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. יש פה דבר מאוד מוזר. מה זה לעשותכם? לעשותכם זו מילה שיש לה שתי משמעויות. היה צריך להגיד חוקים ומשפטים לעשותם. מה באה התורה לומר לנו לעשותכם? זאת אומרת שעל ידי החוקים והמשפטים שני דברים נעשים. אחד, אתה. שתיים, מה זה?
לעצמך.
העולם. לעשותם את המצוות זה בשבילכם. לעשותכם על ידי זה שאתה מקיים את המצוות בהבנה שאתה מקדם את העולם, על ידי כך אתה יוצר אצלך במהות שלך משהו אחר. אתה שותף למעשה בראשית. אתה יוצר את עצמך. אתה מקדם את עצמך. אתה נמצא ברובד אחר. אם ככה, אנחנו אם ככה מבינים, מהמילה לעשותכם, שבכל התרי"ג מצוות, הקדוש ברוך הוא באופן מוסווה, באופן נסתר, מצווה אותנו לייצר כל אחד ואחד את עצמו. או, כמו שחז"ל אומרים, על מה שאמרנו עכשיו במדרש תנחומה, לעשות אותם לא נאמר, אלא לעשותכם אותם. כלומר, ממשיך המדרש ואומר מכאן, שמעלים עליו כאילו הוא עשה וברא את עצמו. לא קדוש ברוך הוא לבד, אתה בעצמך עשית ובראת. אדמו"ר מקמאן בספר היכל הברכה עוד מוסיף ואומר לעשותכם שתהיו בריאה חדשה על ידי עשיית המצוות בהערה העליונה. כשאדם בא לעולם הוא בא כמו שהוא, והוא צריך לקדם את הבשר שבו, את החומר שבו, למדרגות אחרות. והוא נעשה בריאה חדשה על ידי כל מצווה שהוא עושה. כלומר, הוא יוצר על ידי כל מצווה ומצווה משמעות חדשה שלא הייתה קודם. אז אם ככה, אנחנו מבינים טוב טוב את הברכה שאנחנו מברכים לפני שאנחנו מקיימים מצוות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. מה זה שקידשנו במצוותיו? על ידי המצווה שאני מקיים אני עולה מדרגה בקדושה, כי אני מקדם את העולם, קידמתי את עצמי. לכן אני מדבר על התוספת, על הבנייה שלא הייתה אתמול, שלא הייתה לבני שעה, שלא הייתה לבני חתישה. ולכן על ידי זה לעשותכם, לא רק אותם זה עושה אתכם. עוד הרע, אם היא בונה לצד השני, חז ושלום, אדם חטא, גם בשוגג, אין הבדל. התורה אומרת למשל, דוגמה לזה, בספר ויקרא. בספר ויקרא פרק י"א, התורה אומרת, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. וכולם יודעים, חסר עוד א', היה צריך להיות ונטמאתם בם, עם א', כתוב ו, נון, ת', מן, תף, מן. היה צריך להיות א' לפני המם סופית. ונתמתן בה. תנא דרליהו ככה אומר, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. לא רק ונתמתן מלשון תומה, אלא היא מטמטמת. מה פירוש מטמטמת את הלב? שנאמר ונתמתן דם. אל תקרי ונתמתן לשון תומה, אלא ונתמתן. כלומר הלב הופך להיות אטום והמוח הופך להיות סגור, אטום, על ידי העבירות חס ושלום. זאת אומרת, תראו את ההבדלים. אם אני מקיים מצווה, אני מתקדם, אני מתקדש, אשר גדל שלום במצוותיו. אם חס ושלום הפוך, הלב והמוח נסגרים, נאטמים. ואז קשה מאוד. לשון אטום, כן. כלומר, אם אנחנו באמת נסתכל על הדברים, נקבל פרופורציה חדשה והבנה חדשה, על העניין הזה של קיום תורה ומצוות. קיום תורה ומצוות מקדש אשר קידשנו במצוותיו, בונה אותנו, מרומם אותנו, ומתקן את העולם. כמה רווח יש ממצווה. אז אחד, לא אף אחד, אני אחזור בי, אבל לא רבים חושבים כך. רואים במצוות חובה, רואים במצוות עול. לפעמים יש בר מצוות שכתוב שם בהזמנה, בהיכנסו של בנינו בנועם עול המצוות. נו, זה באמת נחמד, זה יפה, אבל כן, אבל מי מרגיש את הנועם של המצוות? זה צריך עבודה. צריך עבודה פנימית חזקה להרגיש, וואו, המצווה הזו עכשיו עושה לי טוב, והנה עם השם אלוקנו עלינו, איזה כיף. עכשיו אני הולך לקיים מצווה פלונית, תענוג, אין יותר תענוג גדול מזה בעולם עכשיו. למה? כי זה בונה אותי, זה מקדם אותי, יחד עם כל העולם כולם. אם אנחנו נסתכל על עם ישראל במשך כל הדורות, מאז הגלות, גלות בית ראשון, בית שני, עד ימינו אנחנו, הגלות הארוכה הזו, נשאל שאלה, איך יהודים עברו את כל מה שעברו, מיליונים על מיליונים שנהרגו, נרצחו, על מה? על אותם יהודים ועל קיום מצוות. אנשים היו מוכנים למסור את נפשם על קיום מצוות, לא להמיר את דתם. מה זה בהכוח? מאיפה יש כוח כזה גדול? לאף אומה בעולם זה לא היה. איך המסורת שלנו עוברת מאב לבן, מאב לבן, אלפי שנים? איך זה עובד? איך זה קיים? רק בתפיסה הזו, שכל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדשים, אנחנו בונים את העולם לשלמות. ואיזה יהודי לא רוצה להגיע אל השלמות המקווה, אל הגאולה השלמה? כולם, גם אלה שאומרים שלא, בסתר ליבם כולם רוצים שלווה, כולם רוצים מנוחה, כולם רוצים לשבת איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כולם. אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים איך המצוות פועלות במציאות. לא מצד השכר והעונש, אלא מצד המציאות הממשית. כי השכר והעונש מבחינתנו, אנחנו רואים את זה כמשהו רוחני. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא יודעים מה עם זה. אבל אם באמת נתבונן על המצוות ככאלו שאשר קידשנו במצוותם, זה מוסיף לנו, אז זה מעשי, עכשיו, זה פועל הרגע. זה העומק של התורה, זה המצוות. לכן באמת אומר משה רבנו לעם ישראל, ואותי, אני קורא את הפסוק, ציווה השם בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם. אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. כי כאן בארץ ישראל למצוות יש משמעות כפולה ומכופלת. כי מכאן ולכאן תבוא הגאולה השלמה. כי הכל עבור ישראל. וישראל בגלות הם יעקב. עם ישראל כשהוא בארץ ישראל הוא ישראל. בלי ראש. כאן, רק כאן, בית המקדש ייבנה כאן, משיח בן דוד יהיה כאן, סנהדרין תהיה כאן, לשכת הגדית תהיה כאן, עם ישראל שוכן משבטיו כאן. אז כך, למה משה רבנו דווקא מדגיש את העניין הזה של הארץ? ידוע שאדם כשיש לו שפע, כשהחיים הולכים טוב, אז מתחילות הדאגות הגדולות. אדם לא מרגיש שהוא צריך לעשות השתדלות. אדם אומר הכל בסדר, הכל בסדר, ברוך השם, יש לנו מדינה, תודה לאל, יש לנו צבא ברוך השם, יש לנו כוחות ביטחון ברוך השם, והשם שומר ממעל, כי בלעדיו שם שקד שומר, לא יעבר כלום. אבל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו התברך, הוא זה שהביא לנו מדינה אחר האסון הנורא שעם ישראל חווה. אי אפשר להתעלם במציאות הזאת, אי אפשר להתכחש לה. זה גילוי השגחה הגדול ביותר שהיו במאה השנים האחרונות, שקמה מדינה ליהודים, שעם ישראל עומד על נפשו ולא פוחד, ושצריך להילחם ונלחם ויש לו אימה. כן, יש דעות פוליטיות שונות, בפועל עובדתית עם ישראל היום כאן לא כמו בגלות לפני 100 שנה, שכל איזה צר וכל איזה אויב וכל איזה פריט עושה מה שהוא רוצה ביהודון שלו במושקה, ואין מי שיגיד משהו. אבל מה הבעיה בזה? שמגיעים למצב הזה עם כל הטענות שיש לנו נגד ממשלה, בעד ממשלה, נגד ככה, נגד שם, נגד פה, יש עדיין לאדם בית, יש לאדם עבודה, מי מרוויח יותר, מי ירוויח עוד יותר, שיש שפע ברכה לכולם. אבל בואו נסתכל, בסך הכל יהודים חיים במדינת ישראל, במדינת היהודים. איפה מצאנו לפני 70 שנה, 100 שנה, בארצות הגולן, שיהודים היו יכולים לעשות מחאה חברתית? היה דבר כזה? אין מציאות כזו. אתה במקום היית גומר עם כמה הרוגים וכל השאר נמצאים נמקים בכלא. אין דבר כזה. גם המחשבה הזו, זה נראה שאנחנו פה. נזכיר, לא נזכיר, אבל זה תעודה. לכן אנחנו צריכים לשים לב לדבר הגדול. אני לא עכשיו ממליץ לעשות שום דבר, אני אומר שצריך להתבונן, להתבונן טוב ולא לאבד את הכיוון. כי מי שמאבד את הכיוון, אדם מאבד את המשמעות של החיים שלו, וממילא כופר בטובה של הקדוש ברוך הוא, לא מכיר בה, כי הוא לא מתבונן בה. הוא רואה את השלילה ורואה את הטענות ורואה מה לא בסדר, והוא שוכח את העיקרון הגדול, את הגרעין. ברוך השם, יש מדינה. לא דיברנו ממשלה, ממשלה מתחלפת פה כמו גרביים. לא, מדינה, ארץ, אדמה, גבולות. מאיפה מדברים על דבר כזה? נס גלוי. לכן אומרת התורה בפרשה שלנו, כדי לא להיבלבל.
בגרמניה הם עושים שם, מחללים את איזשהו קבר יהודי, אז זה רעש לכל העולם, וכאן במיוחד כאן.
עוד פעם, אברהם אמרתי, טענות יש לנו, אבל אדמה יש לנו גם כן. אין לך, טוב?
תמיד היו גרים כאן יהודים.
לא, אתה טועה. אברהם, בוא, אנחנו נדון בזה אולי בהזדמנות אחרת, אבל יש בזה הכחשה של יד השם, לדעתי. לכן התורה בפרשה שלנו אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אומר רבי נחמן בליקוטי הלכות, עיקר החוכמה של הקדושה הוא להעלות ולקשר כל הדברים למקור החיים, שעל ידי שאנו הולכים בדרכי אבותינו הקדושים, להאמין שכל הדברים מקושרים בחי החיים, כי הוא התברך ברצונו ברעם, יש מאין, והוא מחיה ומקיים את כולן בכל עת ורגע. כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולן. אבל האפיקורסים, חכמי הטבע, שרוצים להגביר חוכמת הטבע בעולם, שהכל על פי רציונל, הכל על פי דעות של בני אדם, על ידי זה הם רוצים לעקור כל הדברים ממקור ושורש חיותם. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות כמותם. מי שלא דבק בקדוש ברוך הוא בכל מצב, חליש עלינו, עלול לעקור. ולכן הם נקראים מתים בחייהם. למה? מאחר שאינם ממשיכים חיות במקור החיים לפי דעתם הרעה והשכלה. הוא ממשיך לחל על הרבי נחמן ואומר, מה זה חיים כולכם היום? זה העניין שאנחנו דיברנו מקודם. כל מצווה שאני מקיים, אני מקדם את העולם אל השלמות שגם אתה אברהם וגם אני רוצים אותה. שלמות מוחלטת, שלמות של עבודת השם, שלמות בהדרכת מלך ישראל. מלך ישראל שהוא מזרע דוד על ידי סנהדרין, זה גם כולנו רוצים, זה השלמות. איך נגיע לזה? חיים כולכם היום, אומר רבי נחמן, היום דווקא, כי צריך לחדש חיות בכל יום ליום. למה? הרי אתמול קיימתי מצוות, מה הבעיה? אומר רבי נחמן, כאילו הוא מתחיל לחיות היום. כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כאילו לא נברא. מה זה? כאילו לא נברא. הוא נברא. אבל כל יום ויום הקדוש ברוך הוא נותן בו חיות ממקור הקודש. כדי שהעולם ימשיך להתקדם. ואיך הוא יתקדם? בהבנה שאמרנו מקודם. כל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו נבנים בעצמנו לעשותכם, המצוות עושות אותנו שלמים יותר, יראים יותר, טובים יותר. מצד שני, מקדמים את העולם אל השלמות היותר נכונה, אל השלמות היותר אמיתית, עד לביאת גואל צדק. אז אם ככה, נסיים רק בעוד דבר אחד חשוב. אנחנו צריכים לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו נושא באחריות אישית. זה לא רק האחריות הקולקטיבית של עם ישראל על כל אחד כלפי חברו. זה לא רק העניין של הוכיח תוכיח את עמיתך או ואהבת לרעך כמוך. יש פה אחריות אישית על כל אחד ואחד מאיתנו עם כל התחושות שיש לו. והקושיים שיש לו בגלל כל מיני חטאים שהוא עשה, לעשות תשובה עליהם, לעצור, לתקן עולם במלכות שלהם, דווקא על ידי קיום המצוות, דווקא על ידי כך שלוקחים את הרמח איברים שלנו ומקדשים את החומר אותיות רמח. וזה התפקיד החשוב של כל אחד ואחד מאיתנו. ואיש את אחיו יאמר חזק, ואיש את אחיו יעזור. רואים שיהודי נחלש קצת, רואים שיש יהודי שבגלל מצב כלכלי, נפשי, קושי כזה, קושי אחר, מתקשה בקיום המצוות. הוא עושה אותם. כן, הוא בא לבית הכנסת, הוא בא לשיעורים, אבל אנחנו רואים שאין חיות, אין התלהבות, אין באמת שמחה במצווה. ללכת באהבה, בחיבוק, בשמחה, ולנסות להוביל אותו לחשיבה שהחשבון הוא לא כדאי לי ולא כדאי לי. תתרומם על ידי שתקיים את המצווה בשמחה, תתקדש אשר קידשנו במצוותיו, ולאט לאט אתה תרגיש יותר ויותר. זה היה כוחם של רבותינו בכל הדורות, זה היה כוחו של עם ישראל בכל המצבים עד היום הזה. לולא התורה שאנשים קיימו מתוך אמונה שלמה שהעולם בזה מתקדם, אנחנו היינו נראים אחרת לחלוטין. לכן כל אחד יקבל על עצמו שבעזרת השם נשתדל להתאמן. ומה האימון שצריכים לעשות? האימון שאנחנו צריכים לעשות בזמנים הקרובים, יש לנו מעכשיו עד אלול, תשרי, איך אומרים? היה פעם מישהו שאמר, שכחתי את שמו, מה זה אב? אב ראשי תיבות. אלול בדרך. זהו, להתכונן. אלול בדרך. אנחנו כבר עכשיו צועדים לעבר אלו. אלו חודש הרחמים והסליחות. חודש שבו אדם מנקה, מוריד מעצמו את מה שצריך להוריד, את הדברים המיותרים. עובר כביסה, מרכך, עובר טיפול. להתחיל בחודש אב, לא לחכות לאלו. באלו כבר מבקשים סליחה. אז בחודש אב מתאמן לעשות רשימה. על מה לבקש סליחה? להתחיל עם הטיפול הזה עכשיו, לא להתחיל באלו. וכך נקיים גם את מצוות התשובה, שהיא מצווה גדולה מאוד, ושבת עד השם אלוהיך, ומילא נקדם את עצמנו, ונקדם את העולם, להגיע אל השלמות המקווה, לגאולה שלמה, במרב ימינו, אמן ואמן.
אמן.